סוף השורה. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה ויראה עליונה מיסוד קדושים. לעומת מה? לעומת מה שאמרנו, יראת התאה, יראה חיצונית. זאת אומרת, יש אנשים שמערכת היחסים שלהם, כולל הרבה דתיים, שמערכת היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לתמצת אותה בערך ככה. אני לא ארגיז אותך יותר מדי, ואתה לא תרגיז אותי יותר מדי, כאילו fair enough, כאילו בוא לא נעצמם לך את השני, ונהיה הוגנים וזהו. אבל כאילו זה אומר, אבל אל תיכנסי לחיים יותר מדי, תעשה טובה, כאילו בוא נשמור על מרחק בטוח, כאילו... אז מה זה אומר? זה מאוד מאוד רחוק ממה שאומרים כל יום, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה בטח לא אהבה, בטח לא חיבור למקור חיים. אבל יש שלב כזה, התחלתי, של יראה חיצונית ואהבה חיצונית, שכמו שאמרנו, אדם בעצם לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא אוהב את עצמו. הוא רוצה שיהיה לו טוב, הוא יודע שהאמצעי לזה שיהיה לו טוב, זה שהוא ישמע בכל השם. אז יש יותר סיכוי לקוות, כאילו זכות לקוות שהשם יהיה נחמד אליי, כי אני כזה נחמד אליו. אז הוא כאילו מתחנף אליו בזה שהוא עושה דברים טובים כדי לזכות לחיים טובים. אז המטרה שלו בחיים היא לזכות לחיים טובים, והאמצעי הוא עבודת השם. אותו דבר יראה חיצונית. ביראה חיצונית, אדם לא מפחד לעבור על רצון השם. הוא לא מפחד לחטוא, הוא לא מפחד מהחטא, זה גם לא יראת חטא, יראת העונש. לא רק שהיא לא יראת השם, היא גם לא יראת חטא. כי האדם הזה הוא לא מפחד מהחטא, הוא מפחד מהתוצאות של החטא. הוא מפחד מהעונש. כלומר, הוא דואג לעצמו. כמו שבכאילו אהבה הוא אוהב את עצמו, באמצעות התורה והמצוות. אז ככה ביראה, הוא יראה שלא יהיה לו רע. ובשביל זה הוא מוכן להשקיע ולשמור ולא לעבור עבירות. אבל, אז זה אומר הרב, זאת עירה חיצונית, שאסור לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית להרבות בה. רק לקחת מן המעט כדי לייסר את הגוף ונטיותיו הגסות במידות רעות ותכונות מגונות, חס ושלום. כלומר, למה יש לנו גם את עירת העונש? כדי בשביל איזשהו איזון. כיוון שהגוף לפעמים מושך אותנו למטה בלי חשבון, צריך שגם יהיה עירה כזאת, לא כדאי, לא שווה, לא כדאי להסתבך. כי זה עובד על המקום. לעומת יראת רוממות ואהבה, שזה תהליך שלם של שנים, עד שבונים אותם וקונים אותם באמת בקניין גמור, מה נעשה עד אז? אז בינתיים יראת העונש עוזרת להחזיק, במיוחד במצבי משבר וניסיון ובלבול, לא כדאי. למרות שעיקר הבעיה לא שלא כדאי, זה לא האמת, זה חילול השם וכו'. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא אהבה קדושה ויראה עליונה. מסוד קדושים, כי יראת מלאכי מעלה, גיבורי כוח, עושי דברו. תלמידי חכמים כאלה, רגע, עושי דברו, אז זה הדף החדש שלכם, עמוד דף 3. הרב ציודה מפנה פה לתהילים, מה זה היה מקור הפסוק, ושבת, אבות רבי נתן. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו, ברישה עושי, והדר לשמוע. זאת אומרת, שלהיות במדרגה הזאת של גיבורי כוח, זה חלק מהמוכנות לקבל תורה. לקבל תורה זה פלא, זה ממש לא מובן מאליו, שהתורה יכולה לרדת מהשמיים לארץ. מהעולם שכולו מופשט, כולו רוחני, כולו אלוקי, כולו קדוש בפועל, לעולם שיש בו הסתר ובלבול, ועולם שהוא גשמי בהגדרה. אז... איך אפשר לקבל תורה? תשובה, להיות, להשתמש ברז שהמלאכים משתמשים בו. שהיראה שלהם היא כמו יראת המלאכים. הרי המלאכים לא מפחדים מעונש, נכון? אבל הנאמנות שלהם, המחויבות שלהם, היא הרבה יותר גדולה משלנו. למה? כי אצלם הכל ברור. כשרואים את כבוד השם, לא היה לה לדעת לעשות משהו אחר, ולא היה לה לדעת לא לדבוק בו בשיא העוצמה. אז אדם יכול להגיע למדרגה הזאת, בעולם הזה, כשהוא באמת רוצה. אז אם באמת נרצה, נזכה להיות כאלה, אז גם נזכה. אז אלה תלמידי חכמים, עוד מעט נראה שהרב אומר. כן. שמתוך הבהירות, אז לא מתבלבלים. הרי כל הבלבולים מתחילים זה לא בטוח. כשלא בטוח, בטוח מפסידים. כי הרי יש כלל בהלכה, בריא בשמה, בריא עדיף. זאת אומרת, אם ראובן אומר לי שמעון, אתה חייב לי 100 שקל, בטוח. והוא אומר לו, שמעון אומר לו, בטוח לא. אין מצב, בחיים לא לקחתי ממך, מה פתאום אני לא חייב לך? מה הולך, חייב לו או לא חייב? מה? לא קשה. ראובן, היגיון. ראובן אומר לי, שמעון, אתה חייב לי. הוא אומר לו, לא חייב לך. חייב לו או לא חייב? לא חייב, ברור שלא. הכלל הגדול הוא המוציא מחברו, עליו הראיה. אתה טוען שהוא חייב לך, תוכיח. כי הוא אומר שהוא לא חייב לך. ואתה רוצה לשנות את המצב הקיים. אז תוכיח. אבל אם ראובן אומר לשמעון, אתה זוכר שלווית ממני 100 שקל? לא החזרת אותם עדיין. הוא אומר, שמע, אני לא זוכר, יכול להיות, יש מצב. חייב או לא חייב? ברור שחייב. למה? זה נקרא בריא בשמה, בריא עדיף. כלומר, אם יש ויכוח בין שניים, ואחד הצדדים יודע בוודאות, הוא טוען בוודאות, והצד השני לא בטוח, אז כנראה שהצד שטוען בוודאות צודק. בוויכוח שיש לנו, באימות הפנימי שיש לנו עם היצר הרע, היצר רע יודע מה הוא רוצה, בטוח. אז אם אנחנו לא נדע מה אנחנו רוצים, באותה בהירות שהיצר הרע יודע מה הוא רוצה, בטוח הפסדנו. אז הדרך היחידה לא ליפול ולא להתבלבל, היא להיות בהירים, להיות ודאיים. הדרך היחידה להיות בהירים וודאיים, היא ללמוד אמונה. כמו שלומדים אמונה, וידעת היום, ושבת על לבביך. להבין עד שההבנה תיכנס ללב. ואז הכל נהיה בהיר. בטח. כל החיים צריך ללמוד תורה, ולימוד התורה הכי דחוף הוא לימוד אמונה. אז, וזה גם לא מצוות עשי שהזמן גרמה, גם נשים חייבות. אז כל החיים לומדים אמונה. עוד על המקור לביטוי הזה של הרב מהמתהילים, גיבורי כוח עושי דברו. איזו, בעבוד רבי נתן, איזו גיבור שבגיבורים? זהו שכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. מה זאת אומרת? למה לכבוש את יצרו זה הגבורה הכי גדולה? כי לכבוש אחרים, להתגבר על אחרים, אז גם הטבע פשוט מסייע. כאילו הוא נגדי, אז יש לי מוטיבציה שהוא לא יוכל, זה גם מאיים, כאילו שהוא נגדי והוא על הרגליים. אז יש נטייה, כאילו להפיל אותו, להשתלט עליו. אז זה גבורה יותר טכנית, זה העוצמה שמאפשרת לעשות את זה. אבל זה לא כזה, אבל עצם הפעולה היא לא חידוש. אבל כל הכובש תצרו, רק כדי להגיע למצב כזה, שאדם אומר, חלק מהתחושות שלי, הטבעיות, הם לא אני, הם האויב שלי, שנמצא בתוכי. רק להבין את זה, זה כבר גבורה. כי אנחנו מאוד אוהבים לתת לעצמנו הנחות סלב ולסלוח לעצמנו. ואני, מה, אני בסדר, אני באמת טוב, אנחנו רוצים טוב, אז למה לחשוב שחלק מאיתנו? אבל כמו שלמדנו, מאיך את אדם הראשון, את צדה הטוב ורע, נכון, דיברנו על זה פעם, הכל מורבב. אין בטבע דברים נקיים ומדויקים. על כל דבר צריך לעבוד. גם האישיות שלנו מורכבת, מעורבבת, טוב ורע. אנחנו לא אוהבים את הרעיון הזה, כי אנחנו מנסים כאילו להתחבר ישירות לעומק הטוב שבנו, שזה נכון, הוא באמת קיים. ואדרבה, אסור לשכוח את זה. צריך כל בוקר לקום ולהגיד, נשמה שנמצאת בי, טהוריי. לא משנה מה עשינו אתמול, מה עשינו אי פעם בחיים, הנשמה טהורה. הייתה טהורה, נשארה טהורה, תמיד טהורה. אבל להבין שיש בי נשמה טהורה, אבל כדי לממש אותה בפועל, צריך להתגבר על רבי חולשות, פנימיות. עצם ההבנה הזאת היא כבר גבורה. זה כאילו להתנדב לצאת לעבודה קשה, שהיא גם לכל החיים. אז כל הכבש תצרור, מעלים עליו כאילו כבש עיר מלאה גיבורים, שנאמר עיר גיבורים על החכם, ואין גיבורים אלא גיבורי תורה, שנאמר גיבורי כוח עושי דברו. זאת אומרת, כדי להתגבר על היצר צריך להיות חכם וגיבור. חכם תורה וגיבור תורה, בגלל שיש כלל גדול, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, אם משהו נתקע, אז הפתרון לא יבוא מהרובד שנתקע, כי זה הרובד שנתקע. הפתרון יבוא מרובד יותר עמוק. נגיד, אנחנו חווים את המידות כרגשות. אז נדמה לנו שמה יתקן רגשות? רגשות אחרים, הפוכים. נגיד, אבל זה לא באמת תיקון, זה אשליה. נגיד, אדם חושב שיש לו מידות טובות, ואז קורה איזשהו ניסיון, והוא לא עומד בניסיון, והתברר לו שהמידות שלו פחות טובות ממה שהוא חשב. אז איזה רגש הוא מרגיש? אכזבה. למה? מה הרגש הזה תורם לו? הוא לא באמת תורם, הוא רק קצת מרגיע. כי הוא אומר, אומנם אני פחות טוב ממה שחשבתי, אבל כשאני מגלה שאני פחות טוב ממה שחשבתי, לפחות קשה לי עם זה. אז אני בכל אופן קצת טוב. כי כשאני לא טוב, קשה לי עם זה. אז זה כאילו קצת מנחם. אבל זה לא באמת תיקון. כדי לתקן, באמת צריך לברר מה השורש. אז זה צריך לעשות בשכל. לכן קוראים לזה חשבון נפש. חשבון נפש זה חשבון. חשבון עושים בשכל. זה לא הלקאה עצמית. אוף, אני לא בסדר, וכמה זה לא בסדר להיות לא בסדר, ולמה אני כזה לא בסדר? זה לא עוזר. לפעמים זה אפילו מייאש ומתיש. למשל, אדם סובל ממידת הכעס. איזה רגש טבעי הוא מרגיש כלפי הכעס? כעס. עכשיו הוא גם כועס, וגם כועס על זה שהוא כועס. אז ככה לא נפטרים מכעס. אז לכן המסילת ישרים ממש צריך אמצעים ותחבולות. שלפעמים מספיק אמצעים, ממש הוא טכני. אני, כי נגיד כמו סולם, יש פירות בגובה העץ, אני צריך אמצעי, לא מגיע. אז אני צריך סולם ואז אני מוריד אותם. אין פה משהו מורכב במיוחד. רק טכני. אבל לפעמים צריך תחבולות. תחבולות זה כבר עבודה עם כמה שלבים. שאם אני רוצה להגיע לאלף, לא תמיד אני יכול ללכת ישר לאלף. לפעמים אני צריך ללכת לבית, ואז לגימל, ומשם גימל יביא אותי לאלף. למשל, נגיד, זה כמו, נגיד, חופרים רוצים לסלול כביש. באמצע פתאום, באמצע התוואי, יש סלע ענק. מה עושים? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להביא בולדוזרים הכי גדולים שיש לנסות לפורר את הסלע. ייקח הרבה זמן וכוח וזה. אפשרות שנייה, הסלע הזה, כמה שהוא גדול, מתי שהוא נגמר, נכון? מה יש מסביבו? אפר. אז אם נחפור את כל האפר שמסביב לסלע, מה יקרה? הוא יתגלגל הצידה. והדרך תהיה פנויה. אז למשל, במידת הכעס. לכעוס על הכעס לא עוזר. זה להתנגש חזיתית עם משהו שאנחנו לא שולטים בו, ולהפך אפילו להפעיל אותו שוב. אבל אם אדם יחליט להתחזק בשני דברים שלא קשורים באופן ישיר לכעס, הוא ילמד אותם, ישנן אותם, יחיה אותם. אחד, אמונה בהשגחה. שכל מה שקורה, הכל משמיים, הכל מדויק, הכל לטובה. והוא לומד את זה וחי את זה יותר ויותר. ודבר שני, כבוד הבריאות. חביב אדם שנברא בצלם, ויהודי הוא בן של מלך, ואת זה הוא משנן ולומד. עכשיו, פעם באה, כשתגרם הסיטואציה שגורמת לו לכעוס, מה יקרה? מצד אחד, הכעס הטבעי יתעורר, אבל הוא מיד יגיד לעצמו, כן, אבל הכל משמיים, והכל לטובה, והכל מדויק. וגם אני כועס, אבל אני לא אפגע ביהודי, שהוא בן של מלך וצלם אלוקים. אז ממילא הכעס יצא בצורה הרבה יותר מתונה. אז הנה, טיפלנו בכעס בלי לגעת בו בכלל. ורק בזה שהכנו רקע שלא מאפשר לו לצמוח. כמו שאומרים שבמקום לנסות לתפוס את היתושים אחד-אחד, עדיף לייבש את הביצה. ואז לא יהיה ליתושים על מה להתגור. אז ככה, כשאדם מתמודד עם מידות רעות, צריך לבנות תפיסת עולם כזאת. כשאדם, נגיד, אם אדם היה כמו גאווה, לא עובדים על ענווה. אם אדם היה זוכר שהוא עומד לפני השם, ממילא הוא היה ענב. כל הגאווה מתחילה משכיחה. זה כמו זבוב. רחב על הגב של הפיל ביער. הפיל הלך על שביל אפר ביער, ועל הגב שלו היה זבוב. באיזשהו שלב, תפס טרמפ. באיזשהו שלב, הזבוב מסתכל אחורה ואומר לפיל, יו, תראה כמה אבק אנחנו עושים. אנחנו, כן. אז ככה, אדם, את כל, כאילו כל ההצלחות וכל הכישרונות שלנו, הם לא שלנו. הם של הקדוש ברוך הוא לגמרי. כל הגאווה מתחילה מזה ששוכחים את זה. ואז מנכסים לעצמנו כוחות וכישרונות ואיכויות. מישהו נתן לנו אותם, בחסד חינם. זה לא שלנו, זה נמצא בנו, אבל זה פיקדון, לא נכס. אז מה יש להתגאות במשהו שהוא לא שלי? יכול לשמוח ולהודות להשם, שהוא נתן לי כאלה כישרונות ואיכויות. אבל אדרבה, ככל שיותר מודים, מכירים בטוב שקיבלנו, זה יותר מטיל עלינו אחריות. לממש את זה נכון, הרי קיבלנו את זה בתור פיקדון, כדי להביא אור לעולם. אז אם אדם משתמש בזה בשביל עצמו, זה גניבה, זה מעילה בפיקדון. נכון, זה לא טיפול שורש לגמרי, כי כעס גם נובע מגאווה. שמעצבן אותי שעולם לא נראה כמו שאני רוצה, או שהחיים שלי לא נראה כמו שאני הייתי מעדיף. ואז צריך להגיד, מי אמר שמה שטוב זה שהחיים שלי יראו כמו שאני מעדיף? אז זה כבר עבודה יותר עמוקה, נכון. אבל דבר ראשון, עצם הטכניקה של התמודדות עם מידות, הרבה פעמים היא לא בהתנגשות חזית, בכל מקרה צריכה להיות מושכלת. צריך אישור של השכל, ומתוך זה לעבוד. כי הרגש הוא דינמי. זה אומר שהוא לא יציב. זה לא התפקיד שלו, זה בסדר, זה לא אלבון. הוא לא יציב, הוא עולה ויורד, תמיד. ולא רק זה, הוא גם קפריזי. הוא בא כשבא לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו בלי התראה מוקדמת. זה אומר שאי אפשר להישען עליו, שאי אפשר לבנות עליו. כל מה שבונים על הרגש, כשהרגש ישתנה, גם הבניין שבנינו על הרגש ישתנה. אז אי אפשר לבנות, מסוכן לבנות על רגש, כי הוא זמני. אבל השכל הוא מוצק. 2+2=4, תמיד. מרגע שהבנתי את זה בגן, עד 120, לא משנה אם זה לקחת או לתת, לא משנה אם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה בישראל או באיראן, 2+2=4. אלה הדברים שעליהם אפשר לבנות. אז גם בהתמודדות, עיר גיבורים הלך חכם. לכן הגיבורים זה גיבורי תורה. הגיבורים שמדובר עליהם כאן, גיבורים להתמודדות נגד היצר, היכולת הזאת באה מתוך תורה, כלומר מתוך מבט שמפגיש אותנו עם הערך האלוקי שלכם. לפעמים אדם מאוד מאוד רוצה משהו. בגלל שהוא מאוד מאוד רוצה את זה, אז הוא מתגבר על כל מיני קשיים עד שהוא מצליח לממש. אנחנו קוראים לאדם כזה גיבור. אבל הגבורה שלו, המניע שלה הוא אנושי. ממילא חלקי, ממילא זמני. אבל אדם שמתגבר מכוח התורה, אז המניע שלו להתגבר הוא רצון השם. אז זאת גבורה נצחית, זאת גבורה אלוקית. אז לכן, כמו שראשית חוכמה יראת השם, שורש כל החוכמות היא הערך האלוקי של החוכמה, אז ככה גם ראשית גבורה. זה הכובש ליצרו. זה הגבורה שהיא באה בשם השם. אז אנשים כאלה שהחוכמה גוברת על המידות הטבעיות, עכשיו נחזור לאיגרת, תלמידי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית. למה? כי הם אנשים פנימיים. זה קראנו, אז אני רק קורא בזריזות עד ההערה הבאה, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. זאת אומרת, היכולת הזאת להגיד, הבן אדם הזה טוב וההתנהגות שלו רעה. טוב, על הנייר זה נשמע, בסדר, נורא. כן, הבעיה היא שהבן אדם הזה הוא נשמה טהורה וקדושה, וההתנהגות שלו היא מטורפת וחילול השם ומזיקה. זה כבר יותר מורכב. וזה כך. ואם לא מצליחים להחזיק ראש, אז או שמבטרים על הקודש כדי להיות נחמד, או שפשוט מתנתקים, כי אני לא סובל את איך שהוא מתנהג. אז בסוף אני לא סובל אותו, מרוב שאני לא סובל את איך שהוא מתנהג. וזה לא רצון השם, שעכשיו יהיה פירוד בעם ישראל, שיהיו ממש כאילו מחנות נפרדים. אז הדרך היחידה, להיות כאלה. להיות אנשים פנימיים שיודעים להפריד. ולא נותנים מצד אחד לשלילה החיצונית להשכיח שיש טהרה פנימית. מצד שני, זה שיודעים שיש טהרה פנימית, אסור שזה יקטין במשהו את המחויבות להילחם בכל הרע שקיים. ולהגיד, לא נורא, הם כאלה חמודים, טוב, אז זה לא בדיוק לפי ההלכה, זה פחות מתאים להלכה. אבל הם כאלה טובים. לא. זה נורא, והיום, בחילול השם, ומעכב את הגאולה, ומביא רוע לעולם, הבלבולים האלה. זה לא, יש הרבה מה ללמד זכות, אבל אסור לקבל. לא בפועל ולא בנפש. ובגלל שהם טובים, בעזרת השם, השם ייתן כוח לתקן, לעשות תשובה מאהבה, ולהפוך זדונות לזכויות. אבל כרגע זה עלול להיות רע מאוד. אוהבי השם, שנאו רע. מי שלא מסוגל לשנוא את הרע, כנראה שלא מספיק אוהב את השם. כי אם מישהו פועל נגד או מבזה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, אני לא צריך לעשות את זה איזה קורסים ופלפולים כדי לשנוא אותו. זה הכי טבעי בעולם. אם אני רואה שמישהו מדבר, יתייחס לא יפה לאמא שלי, אני אצטרך המון עם זכות, גלעדון אותו לקו זכות, מול הנטייה הטבעית, כאילו מה זה הרשע הזה, איך הוא מתנהג, איזה חוצפן וזה. אז אם מישהו פוגע בשכינה, מישהו פוגע בתורה, אז ככה צריך להרגיש. אז זה יותר חמור. אז העבודה היא להפריד. להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית. והם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי ויכניע אותו, ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה אינה חוזרת ריקם בשום פעם. מה זה לוקחי נפשות? אז זה שוב בדף החדש שלנו, דף 3 של הפתיחת הערות. זה פסוק במשלי. פרי צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות, חכם. אומר הגר"א, פרי צדיק עץ חיים, הם הבנים, שכל מי שמניח בן, הרי הוא כאילו חי. ועוד, כי הצדיק מלמד לאחרים שיעשו מצוות השם, אשר יעשה אותם, אשר יעשה אותם האדם, וחי. ציטוט. ולכן, הפרי של הצדיק, עץ חיים, צדיק מלמד אנשים לחיות. ולוקח נפשות חכם, שהתלמידים הם יותר טוב מבנים, שהם בנפש. וכן מי שלומד תורה לעם, לוקח נפשות, כי מצוות הוא נגד הגוף. והתורה הוא נגד הנפש. והוא נגד עולם הזה ועולם הבא. ולכן הפרי של הצדיק הוא עץ חיים, שהוא הגוף של אדם, כמו שכתוב, כאדם עץ השדה, שזה המצוות. אך עץ חיים. כנל. אבל החכם הוא לוקח נפשות שהוא בנשמה. מה זה לוקח נפשות? כנראה מחבר אותם אליו. כתוב לי פה, יש פה גמרא, אז נסתכל. טוב, צג, פה זה הסיפור על הרבי יוחנן, שאני לא רואה פה את הפסוק, חשבתי שאלה יש פה עוד ברור על הפסוק. אז מה זה לוקח נפשות? מחבר נפשות. כי קיחה בעברית זה חיבור. לכן חתונה נקראת בתורה קיחה, כי ייקח איש אישה. אז לקחת זה לחבר לחיים. אז חכם הוא לוקח נפשות. הוא ידע לחבר לחיים שלו, לחיות שלו, לעבודת השם שלו, נפשות. מה? כן? אמרנו, פושעים. טוב, ופעולת חכמים, לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת ריקם בשום פעם. לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי, על ידי מה שהמקורבים מהם מטיבים את מעשיהם ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל, ולפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם. ו... לא זוכר אם הבאתי לכם את הדוגמאות שאנשים שרבקו קרב וממש השתנו, חלק בפועל, חלק... דיברנו על זה? חלק ברגע האחרון. אנחנו בטוחים שלא יפתחו מן העולם בלא תשובה, כמו בן יהודה. ואפילו אם חלילה יהיה המושפע כל כך גרוע, עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, לפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק מיני זרע מעליה, כלומר יצא ממנו זרע מעולה, שישוב בתשובה. ואז כשישוב בתשובה, ויתקן גם כן את נפש אביו. כדין ברא מזכה אבא. בן יכול לזכות את אביו. והשם יתברך יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב. כי מותם שאני מרגיש שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם. ואם תשאלו איך הרב יודע, איך הרב מרגיש, אומר הרב, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו. וספרים גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. ועל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אמר דוד המלך עליו השלום, הלא מסנאיך השם, השם אסנה. כלומר, לא להתבלבל. מי שנקרא מסנאי השם זה לא מבולבלים, זה לא טועים. זה רק אלה שגם הסגולה הפנימית שלהם כבר נמחקה. ובדרך כללות, מסרו לנו חז"ל סימנים על זה. כלומר, על מי מדובר. והמינים והכופרים, כלומר, יש אדם שחוטא כי לא מצליח להתגבר, לא מצליח להתאפק. הוא יודע שלא בסדר, אבל מה אני עושה? גדול עליי. לא מצליח להתגבר. אז זה מדרגה אחת של חטא. שהוא לא מצליח להתגבר, שהצד הבהמי שבו מצליח להתגבר על הצד האלוקי שבו. או שהדימוי שלו, או איזשהו רצון שלו, המעמד שלו בחברה, או שלא יגידו שהוא קיצוני, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה יותר חשובים לו מהתורה. אז זה לא מעלה גדולה, צריך תיקון, כמובן. אבל זה לא כופר. הוא יודע שהתורה תורת אמת, או אפילו יודע שהוא ישלם איזה מחיר, הוא לא מצליח להתגבר. אבל יש אדם שהוא כופר בתורה, הוא לא מתחיל להיות מאמין, אז הוא מנותק בפשט, הוא מנותק מעם ישראל. כי המהות של עם ישראל היא אמונה. ודבק החיים של עם ישראל הוא אמונה, והוא לא שם. אם הוא לא שייך לאמונת ישראל, בפשטות, הוא לא שייך לעם ישראל. עכשיו אסור לצאת, עד שאני לא אגיד את המשפט שמאזן את זה, כי זה משפט מאוד מסוכן מה שאמרתי. אומר הרב, אז נמשיך למשפט הבא. אמרתי, לא לצאת, לא לצאת. עוד משפט אחד. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבה דמשיחא הם יוצאים מכלל זה. הנה, עכשיו אפשר לצאת. זאת אומרת, בדור שלנו, אפילו אנשים שקוראים לעצמם מינים וכופרים, המינות והכפירה של דורו של משיח, יש להם תפקיד. אלוקי. הם חלק מסדר הגאולה. זה לא כמו בזמן חז"ל, שמישהו אומר, או נגיד בימי הביניים, באיזושהי תקופה, שמישהו אומר, אוקיי, אני עזבתי, נמאס לי. אז הוא עוזב את הדת ואת הלאום ביחד. כי תמיד, כי באמת בעם ישראל הדת והלאום זה אותו דבר. אז מי שעוזב את הדת היהודית, הוא לא שייך לעם ישראל. מה נעשה עם אנשים שעוזבים את הדת היהודית בגלל שהם רוצים לבנות את דת ישראל, והדתיים לא נותנים להם, והם יכולים למות על זה, על בניין הארץ, אבל הם מחללים שבת. אז יותר מורכב. זה לא שמי שבונה את הארץ נותר לו לחלל שבת בגלל זה. מצד שני, אדם שמוסר את הנפש שלו על עם ישראל, זה לא כזה, אז גם אם הוא מחלל שבת, זה לא פשוט להגיד שהוא מנותק מעם ישראל. הוא מוסר את הנפש שלו על עם ישראל. אז התפקיד של מאמינים בדור כזה, זה להיות עם מבט פנימי. שמצד אחד מודע לאיכויות הפנימיות, האלוקיות של הדור הזה, מצד שני, מסוגל גם לראות את הרובד החיצוני ולהילחם. כדי לא להתבלבל, לא בגלל הפנים ולא בגלל החוץ. אז המינים והכופרים איבדו על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבתא דמשיחא, דורות. הרב צידה כותב פה. הם יוצאים מכלל זה. טוב, נעצור פה, כי יש לנו עכשיו את האיגרת בדף החדש שלנו, בפתיחת הערות 3. איגרת של הרב. לאותו, זוכרות, כבר קראנו איגרת אחת של הרב לאותו אבא, שהבנים שלו ירדו מהדרך. אז האיגרת לאותו יהודי. ברוך השם ירקות אישי יפו, תיבנה ותיכונן, י' א' אדר ראשון, ת' ר' ס' ח'. שלום, ברכה ומרפא לרוח וגב, לכבוד ידידי הרב הנכבד החסיד, מורנו רבנו הרב דובר הלוי מילשטיין נרו יאיר. כן. כל עיר בארץ היא עיר קודש. לא, כל עיר בארץ היא עיר קודש. כי ארץ ישראל היא ארץ הקודש. אז הערים שיש בהם ערי הקודש.
יש ארבע ערי הקודש.
לא. זה הכינוי ארבע ערי הקודש, זה כינוי שהיה בשנות הגלות, כשגרו בארץ רק בארבע ערים. אז קראו להם ארבע ערי הקודש, כי רק בהם גרו יהודים.
זה לא שיש מהם
לא. מה, טבריה יותר קדושה מעין חרוד? יש בה ערך מיוחד, עבור הארץ, הסנהדרין ישבו בה, אבל לכל מקום בארץ יש את הקדושה שלו. מה? יש מדרגות, יש ירושלים ויש השאר. אבל השאר אני לא יודע, כי יש מעלות מיוחדות. אז יש בחברון מה שאין בצפת, גם יש בצפת מה שאין בחברון. הרב, תרשימו שיעורי בית, איגרת למד ט'. כי הוא מזמן, כי הרב מדבר שם על קדושת חברון, לעומת קדושת ירושלים. רק שלא יפירוד להבדיל חברון בפני עצמה, ולהפריד בינה לירושלים, עשה שלום. וכו' וכו'. עכשיו, הרב אומר, עכשיו, העיקרון, הנה, ועל גדולי הצדיקים, וכאילו הרב מדבר על זה שירושלים היא ודאי יותר קדושה מכל ארץ ישראל. מה זה, משניות מפורשות וכו'. אז למה? עכשיו, צדיקים עושים הכל הכי מהודר שיש. היינו צפים שאיפה יגורו כל הצדיקים? בירושלים. אז איך צדיקים גדולים עלו לארץ והתיישבו במקומות אחרים? לא בירושלים. אומר הרב, ועל גדולי הצדיקים אין להקשות כלל מה איתם הבחרו בשערי הקודש, אפילו אם היו יכולים לשבת בירושלים. למה? שבוודאי כל עיר ומקום שבארץ הקודש יש לו שורש ובחינה בקדושה בפני עצמה. כמו שעריך בזה בחסד לאברהם, לכן הוא קבור בחברון, חסד לאברהם, סבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, בחלק אין לארץ נעלות ג' ומן הפרטים שזכר שם נלמד על הכלל כולו. ואפילו בדרך הפשטות יש לכל מקום ומקום חיבת הקודש מיוחדת בפני עצמה. למשל פה, עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן, יש לחבב מצד שיגבו למסומן בתורתנו הקדושה. גבול ים, כתוב בתורה, ומצד שבה הלך יונה הנביא עליו השלום, שבוודאי כמה וכמה תיקונים השריש בהליכתו לדורות, ובה הובאו הדוברות לשלמה המלך עליו השלום בבניין בית המקדש, כמו שכתוב בדברי הימים, בית וכו'. ושתת ירושלים נעשה נס לניקנור, גם כן פה עיר הקודש בנמל יפו. על כן, אף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת בכללות, ויישובה קודם לכל, מכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה המיוחדת הפרטית לשייכת אותה עיר, היה קובע בעד עירתו. ובוודאי מצד חילוק השבטים היה כן העניין. קראנו. זה מעניין שהגורל של השבטים, איזה חלק בארץ התיישב כל שבט, הוא היה בגורל, בסוף חומש במדבר. נכון? הפילו גורלות. אבל יעקב אבינו, פרשת ויחי, שקראנו אתמול, הוא כבר אומר, זבולון לחוף אוניות וירקתו הצידון. ויהודה אז הוא יישב במקום שיש בו עדרי צאן ויין. אז הוא סימן כבר את המקום. וקצו ועוד כמה. למה? כי זה שייך גם לשורש הטבעי שלנו. עוד ששייך לאבות. על כן, היו כמה נביאים. משערי ערים וכו'. טוב. אז זה על עיר הקודש. טוב, בואו נקרא קצת העיקר. שלום, ברכה. סליחה, לא התכוונתי לעצור בכוח. רק כשאמרנו משפטים מבלבלים, אז... שלום, ברכה, ומרפא לרוח וגב, לכבוד ידידי הרב הנכבד החסיד, מורנו ורבנו הרב דובר, הרב מילשטיין, רויאי. אחרי דרישת שלמה הטוב. עברו ימים ושבועות וחודשים, מאז קיבלתי את מכתבו היקר. אמנם, מאוד איחרתי מהשיבו. יאמין ידידי כי דבריו העיקרים, והצעת צערו ידעיבו גם את לבבי. והייתי נדהם ולא ידעתי מה לענות. אמנם אחר כך נתיישבתי כי לא יפה היא השתיקה. בפרט כי דעתי הענייה מסכמת, כלומר מוחלט אצלי, מוסכם אצלי, שאין לנו להתייאש כלל וכלל משום בן ישראל. וגם כי יישב בחושך, השם אור לי. על כן, אגלה בזה לכבודו. כי אף שבאמת, אם היו בניו קשורים לכל הפחות לאומה הישראלית ברעיונם, והיו מחובבי ציון או ציונים, היה יותר נקל להשיבם לאיתן דרך השם. שיש יחס גדול בין ההכרה הלאומית בישראל לשורש הקדושה, באמונה ובקיום תורה ומצוות. זאת אומרת, הוא אומר, אם הם היו ציונים, לא דתיים, אבל ציונים, אז הייתה יותר תקווה. כי בעצם זה שאדם רוצה להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל, הוא כבר מחובר לקדושה, אפילו אם הוא לא קורא לזה ככה. אפילו מבחינתו העניין של המדינה זה שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, או חברה סוציאליסטית למופת, כמו שחשבו בעלייה השנייה, בזמן שהרב כתב את זה. אבל הם מחוברים לקדושה. יודעים או לא יודעים, מבינים או לא מבינים, רוצים או לא רוצים, מחוברים לקדושה. אבל הבנים שלו נהיו קומוניסטים, אז יותר קשה. כבר לא אכפת להם מעם ישראל מבחינתם, להפך. נראה להם, אם יש שאתם רוצים לטובת עם ישראל, אנחנו רוצים לטובת הפועלים בכל העולם כולו. זה הרבה יותר נשגב, הרבה יותר צדק. אז אומר רב, מכל מקום, גם עכשיו שהרחיקו ללכת, אין להתייאש מהם כלל וכלל. למה? סוף כל סוף, כל כך פעל אור השם, אשר הופיע בעולם אלפי שנים על ידי תורתנו הקדושה, שעכשיו כבר אין לנו אותה אמינות הארורה, אשר כל בעיה לא יישובון, שהייתה בימים הראשונים. עכשיו, אפילו הדעות היותר רעות, עומדות הן על הבסיס של בקשת היושר והצדק. הרי עובדי אלילים, שהתפרעו שם לגמרי, עבודה זרה, גילו עריות, שפיכו דמים, הכל ביחד, הכל מותר, כי הכל בהקשר של אותו אטרף בצורות שונות. אז הם לא חשבו, מה שהניע אותם לא היה בקשת היושר והצדק. אבל עכשיו, אפילו האנשים הכי רחוקים, גם מה שגורם להם להתרחק מהיהדות, זה שהם רוצים יושר וצדק. אז אתה לא יכול לדון אותם, כמו שדנת האנשים לפני 3,000 שנה. שבאמת, הוא בעצמו, הוא דרך השם, שציווה אברהם אבינו עליו השם עמיד בנה ואת ביתו, לעשות צדקה ומשפט. נכון? כי דעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו וכו', לעשות צדקה, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. אז מי שרוצה צדקה ומשפט, עצם זה שהוא רוצה צדקה ומשפט, הוא מחובר בעומק לדרך השם, ונמצא שכל הטעות של הדור היא רק מה שהם אינם יודעים, שכדי לבוא אל המטרות הטובות שהם חושקים, צריכים לישראל להיות מכבדים את התורה, ודבקים יפה באמונת השם ברוך הוא, שיורה העולם כולו בחיה. על כן, לדעתי לנפולים כאלה צריך להסביר פנים בזה האופן. להגיד להם כי יסוד מטרתם היא באמת רצויה, אלא שראוי שלא ילכו כסומה בערובה אחרי המנהלים ואחרי הדעות המתקבלות בהמון. זאת אומרת, מה שמניע אתכם הוא עומד בקשת טוב, ומתוך אותה בקשה טוב הצטרפתם לזה תנועה. אבל אל תהיו פריירים. אל תלכו כמו עיוורים אחרי אלה שכרגע מנהיגים את אותה תנועה. כי ידוע הוא שכל דעה חדשה נולדת עם חסרונותיה ושיגיה. בדרך כלל כל דבר יש טיוטות ושלב כזה של תיקונים. אז למה שאתם תפלו שם בדרך? על כן הם צריכים לפקוח עין, לצרוף שיגיה. איך צרופים את השיגים? והצירוף של השיגים יהיה קרוב להם על ידי מה שהם משתדלים בכל היכולת שלא להתרחק מהיהדות, ושיעיר בנשמתם האור הנצחי, אור השם. ואז יהיו הם עומדים על הבסיס הטבעי שלהם, ויהיו שלמים בנשמתם, ויהיו כל כוחותיהם הרוחניים חיים עמהם, וידעו בהכרה פנימית לשום את דרכם, וליתן לכל נטייה את מידתה. ולא להיות אדוקים בין קץ דווקא לדעות החדשות של הזמן על כל סיגן ופרשן. ואני יודעתי, בדיבורים כאלה יירח לבבם מעט. ואם מתחכם כבוד תורתו לשנג עמם באהבה ובמידת רחמים, יוכל להיות שיעלה אותם מדרגות רבות מרדת שחת. ומה שלא יוכל לפעול אצלו בפעם אחת, לפעול אחר כך. והזמן בעצמו יגלה את העיוורון, שירו את הזיוף של הדעות החדשות בכללותן. ובכל זאת, גם בשלב הזה, לא יזניחו לגמרי את הצד הטוב שבהן, שהוא החשק של רדיפת היושר והצדק הכללי. כן, ידידי, נתקיים בימים הללו בקץ, החזון והיה כאוב מארץ קולך. כלומר, קול מאוד מאוד נמוך. כי אנחנו צריכים להרכין את הרגשותינו הקדושות הרבה, כדי לספר עם הבנים בלשון שהם נזקקים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד את בצורה הכי מובהקת את האמת, שיש פה תורת השם, שיש פה אלוקות, שיש פה גאולה של כל העולם, כי הם לא מבינים את זה. אז צריך כן לתקשר איתם. צריך מאוד לרדת כדי שאפשר לתקשר איתם בשפה שהם מבינים. אני צריך להגיד דברים שנשמעים כאילו קצת הקטנה של היהדות. כן, גם היהדות בעד יושר וצדק, גם היהדות בעד לאומיות. זה נורא מוריד, כי זה הרבה יותר מזה, זה ההקשר, אבל אי אפשר להגיד להם את ההקשר המקורי. אז צריך להיות, להיזהר, לא להיות במקום של הכל או כלום. מצד שני, גם כשהרב אומר, מרכינים את ההרגשות הרבה כדי לדבר איתם, צריך להיזהר שלא, שרק השפה תרד, אבל לא הראש, לא הרצון, לא הקדושה, לא עירת שמיים. קיצור, אנחנו חיים בדור של מורכבות, אז זה יותר מסובך, ויותר עושה נחת רוח להתגבר, לקדוש ברוך הוא, להתגבר על מצבים מסובכים. שנזכה תוך כל ישראל, בעזרת השם.